אנחנו בשיעור השלישי על מגילת רות, פרק ג', פרק ג', פסוק א'. למדנו עד עכשיו את הסיפור שהיה קלקול במידת החסד. אלימלך לא רצה לעזור לעניים בתקופת הרעב, הם יצאו למואב. אלימלך מת, הילדים שלו התחתנו. נעמי חוזרת יחד עם רות ואורפה לכיוון ארץ ישראל. אורפה עוזבת אותה בדרך, רות ממשיכה איתה. אין להם מה לאכול, אין להם כלום, הם ממש בעוני מחפיר. רות יוצאת ללקט בעומרים, ללקט ולקט של אירופאיו בתקופת הקצירה של השעורים. מגיעה ויקר מקריה, מתגלגלים הדברים משמיים שהיא מגיעה לשדה של בועז, מלקטת שמה, חוזרת עם איפה שעורים בערך 24 קילו, מלקטת, מלקטת, לקט של מלא מלא בודדים, אבל התמדה, חריצות, עקשנות מביא אותה למקום שהיא חוזרת עם 24 קילו, ותוך כדי גם בועז מאוד מאוד מכבד אותה ונותן לה ועוזר לה ונותן לה לאכול לחם וחומץ, וגם נותן לה מהכליות, מהממתקים שהיו שם, ממש ממש בא לקראתה, ואומר לה, אני מכבד אותך מאוד בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, כל אשר עשית את חמותך, מידת החסד העצומה שיש לך, וסיבה שנייה על זה שבאת להתגייר. טוב, היא חוזרת, מספרת לחמותה את הסיפור, ונעמי מודה לקדוש ברוך הוא שזימן להם את בועז, שנתן חסד לחיים ולמתים. ואז היא אומרת לה, תלכי איתם הלאה, והיא הולכת איתם עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה. תכלס, עברו שלושה חודשים שנדרשים להבחנה אחרי תהליך הגרות, בשביל להבדיל בין זרע כשר לזרע שאינו כשר. ועכשיו הוא אומר, על ביתי הלא, ותאמר לה נעמי חמויסו, ותאמר לו נעמי חמויסו, ביתי הלא יבקש לוך, מונו יחשר יתב לוך. הנה, הגיע הזמן, אני רוצה לבקש בשבילך מנוחה. מה היא רוצה תכלס? להציע לה לפנות לבועז, לבקש שבועז ייבם אותה. נכון? זה מה שהיא רוצה. אבל היא לא מפילה את זה עליה בבת אחת, אלא דבר ראשון, היא פותחת איתה בעדינות. היא אומרת, אני רוצה לבקש בשבילך מנוח. מצנה מנוחה, אישה בת אישה, שיהיה לך מנוחה. מנוחה, שיהיה לך בעל טוב. אשר ייטב לך. זאת אומרת, לא סתם מנוחה, אלא לפעמים אישה יש לה מנוחה בבית בעלה, וזה לא טוב לה. אם בעלה לא שומר תורה ומצוות כמו שצריך, אז יהיה מנוח לה. תכלס היא נשואה, אבל טוב אמיתי לא יהיה לה, ייטב לה, בטוב נפשי לא יהיה לה. כן, האישה היא שהתחתנה עם מוכס והייתה קושרת לו כשרי מוכסין על ידו, אז יש לה מנוחה, אבל לא טוב לה. ואני אבקש לך מנוח אשר ייטב לך, גם מנוחה נישואין, וגם שייטב לך, שיהיה לך טוב לך גם בעולם הזה, וגם ייטב לך בעתיד בעולם הבא במנוחה הזאת. זו מנוחה טובה גם לזה גם לבא. ואתו, היא אומרת לה עכשיו, הלו יבוי אז מוי דעתנו אשר הוייס אסנר הויסו. והיא אומרת, בועז מודעתנו, שהוא המוכר לנו. עכשיו, את יכולה להתקרב עד אליו די קרוב, למה? כי בועז הרי קרוב אלינו, קרוב אלינו, הוא כאילו משפחה, את מקורבת בבית הזה, נראה קרבת משפחה, ואז לכן את בעצם יכולה להגיע לגורן, להגיע למקום שבו עכשיו עושים את התהליך של הזריעה, של השעורים. לא היו עושים את זה בגורן עצמו, רק בשדה שלפני הגורן, ושם נמצאים גם כל הפועלים, הנערים והנערות שעוסקים במלאכה, וכולם יראו אותך באה לשם, כן? אמרה, אבל אין לך מה לפחד מי להגיע לשם ושיראו אותך שם, מה? כי הלו בועז מודעתנו, וגם אשר אוייס אסנער אויסוב, הרי הייתי עם הנערות שלושה חודשים, אז הן מכירות אותך, את מכירה אותן, יש כבר היכרות, שלושה חודשים עובדים ביחד בשדה, אז כבר מכירים, אז יחשבו שבאת לבקר את הנערות שלא ראית אותן מאז סוף הקציר. הנה הוא זוירה אסגוירה נעשה אוירים הלוי לו, ויגידו שלכן בת בלילה לראות את הזריעה ולבקר את הנערות. ואני אומרת לך מראש, את תכינית עצמך למשהו אחר, ורוחצת ווסחת. עיקר מה שאת צריכה להתכונן זה להתרחץ, רש"י מסביר שזה להתרחץ מהטינוף של אביד זורה, ווסחת, תמרחי את עצמך בשמן טוב, שזה מצוות, וזה גם פיזי, כי פשוטו, ורוחץ ווסחת, ושם צמלוי סייך עולייך, ויורדת הגוירן, ותלבשי בגדים של שבת, כמו אחרי רש"י מסביר, והמלבים הזו, שתמיד כתוב שמלות, סלמות, זה תמיד של שבת. הם תמיד בגדי שבת. כי בגד זה בגדים פשוטים, אבל סמלות זה בגדים מכובדים, בגדים יקרים של שבת וחג. וההכנה הזאת תהיה בשביל ויורד את הגוירן ושתרדי לגורן. היא לא פרשה לה מתי ללבוש את זה, כי זה היא תבין מעצמה, בשכל שלה היא תבין את זה. ועיקר הציווי היא שתהיה שם עד שיגמר מלאכת הזריעה, וכשיתחילו הפועלים מלאכת הביתה ובועז ילך לאכול, אז את תתחבאי בגורן בעצמו, לא בשדה שלפני הגורן, בצורה שאל תיוודעי לא איש עד כלו יזוי לאכול ולשתויס, שכולם יחשבו שהלכת הביתה ואת תתחבאי שם עד כלותו של האיש בויאז לאכול ולשתות. וגם הכוונה וסתם צמלותייך עלייך תלבשי בגדי שבת, לא לפני שכולם יראו מה זה מוזר, לא ולבש צמלותייך, אלא ושם צמלותייך עלייך, שימי את זה על הכתף, תסחבי את זה איתך, תקחי את זה איתך, שלא יביאו לחשדות עניינים. ורק שם בתוך הגורן עצמו, אחרי שכולם הולכים הביתה, אז תלבשי בגדי שבת. דרך אגב, יש פה קרי וכתיב, וירד את הגורן, איך כתוב? כתיב, וירדתי הגורן. עכשיו, מי באמת ירדה הגורן? מי ירדה לגורן? רות, לא נעמי. אבל נעמי אומרת לה, וירדתי הגורן, הכוונה, הזכות שלי תרד ביחד איתך. אני יורדת איתך, אני נמצאת איתך, אני מחזקת את ידייך, ואני אהיה איתך שמה. זאת אומרת, לא פיזית, אבל רוחנית, אני בשבילך שמה. ויהי ושוכבוי, וכשיגיע הזמן שהוא הולך לישון אחרי שהוא אכל והוא רגוע, ויהי ושוכבוי, בועז בוודאי לא ישכב בשדה, רק הוא ישכב, למה יש חיות רעות ודברים, רק הוא ישכב בגורן, שהגורן הוא מוקף מחיצות. ואחרי שאתי מסתתרת בגורן ויודעת את המקום עם אשר ישכב שום, אז אתה יודע איפה הוא שוכב, נכון? ובועז והגיליס מרגלו יסוב ושוכבת, תבואי, תגלי לו את הרגליים, אם הוא תכסה עם סמיכה משהו, ותשכבי שם לידו. והוא יגיד לך, איס אשר תעשין, והוא כבר יגיד לך מה לעשות. מה הם בעצם עושים פה? מה זה ההצגה הזאת? כאילו לבוא, לגלות את הרגליים ולשבת, לשכב לידו. מה הנקודה? יש, הן, שתיהם, גם, גם רות וגם נעמי, מתביישות לטבוע את בועז בפה. כבוא לטבוע אותו, שיתחתן איתה. איך היא... איך הם תכלס הולכים לעשות את זה? בצורה של סימנים, צורה של רמזים. מה העניין של ייבום? כן? יש עניין של ייבום, אם כי ישבו אחים יחדיו, הוא מת אחד מהם ובן אין לו, כן? אין לו בן, מה עושים? אז אחד האחים, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת, ולא ימחה שמו מישראל. זה מה שקורה, כאילו הנשמה של האח יורדת, שנפטר, יורדת עכשיו לעולם, ויש לה ביטוי בעולם, וזה דבר, זה חסד מאוד מאוד גדול, גם עם ההוא שנפטר, וגם עם אשתו. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, על נלתה יבימתו השערה אל הזקנים, והאמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אבה יבמי, לא רוצה ליבם אותי. ואז מה עושים? וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחי, ונקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל. נכון? זה הפסוקים בפרשת כי תצא. מסביר המלבי, מה כל הסיפור הזה? ייבום, אתה לא רוצה לבין, חולצים לו את הנעל. מה, 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 מה הנקודה? אז האמת היא, יש לו שם אריכס גדולה, המלבי עצמו, יש לו אריכס גדולה בפרשת כי תצא, שהוא מסביר את העניין, הוא אומר... הגמור בשבת אומרת שבני מלכים רוכבים על זוסים, אנשים רוכבים על חמור, בני שרים רוכבים על חמורים, ואנשים רוכבים על נעליים. מה בעצם הכוונה? אתה לוקח את הבהמה, לוקח את העור שלה ולובש אותו בתור נעל. זאת אומרת, אתה לא מראה שאתה יותר מהבהמה. עכשיו, זה הכל נכון אם אתה באמת שולט על עצמך ושולט על הנפש הבהמית שלך, אז יש לך זכות להיות יותר מהבהמה, כי אתה באמת מתגבר, והבהמה לא יכולה להתגבר, אז אתה יותר טוב מבהמה. אבל אם אתה לא מסוגל להתגבר ולא מסוגל לעשות את הצעד הנכון שאתה צריך לעשות, אז באיזה זכות אתה לובש נעליים? תחלוץ נעליים, תוריד אותם. אתה לא מסוגל להקריב מעצמך ולהתחתן עם היבמה הזאת בשביל להביא לאחיך שנפטר שם לישראל. אתה בהמה, אין לך שום זכות לנעול נעליים, אין לך שום זכות ללבוש נעליים. כמו שהגמרא אומרת לנו גם כן, שעם הארץ אסור לו לאכול בשר. הצמחונים צודקים, הם ממש צודקים. המאורץ אסור לו לאכול בשר. באיזה זכות אתה לוקח חיים של תרנגולת תמימה, שלא חטאה, לא עבדה ולא פשעה? באיזה זכות אתה לוקח עז או כבש או פרה או עגל תמים וצעיר והורג אותו? באיזה זכות? מה אתה יותר טוב ממנו? אתה בדיוק אמור, הוא חי את החיים שלו, אתה חי את החיים שלך. אם אתה אדם שמתנהג כאדם ובאמת שולט על עצמו, אז זה זכות לבהמה להפוך להיות חלק ממך. בסדר, ואז זה מוצנק שאתה הולך שוחט את הבהמה הזאת כדין ואוכל אותה. אבל אם לא, באמת שאין לך זכות לאכול בשר. באמת אין לך זכות, אתה לא, אתה פשוט רוצח. הם בני מנחה, אתה בדיוק כמוהם והם בדיוק כמוך, אתה והעגל אותו דבר, באיזה זכות אתה אוכל אותו? אוכלים חברים? מה זה אמור להיות? הקניבליזם הזה. וזה כמו הרבה פסוחים, דף ממתס, כן? עכשיו, ואותו דבר אומרים גם לאותו אחד שלא מוכן לייבם את אשת אחיו. אומר, תראה, התורה לא מתערבת בדרך כלל עם מי בן אדם מתחתן, כך אומר המלבי. התורה לא מתערבת, בן אדם יש לו את הבחירת ליבו שלו, מה שנראה לו, מה שמתאים לו, ואת זה הוא מתחתן. בסדר. עוד פעם, המשפחה, שידוך וכולי, אבל בגדול, בסופו של דבר, הבחירה בפני אדם למי להתחתן. עכשיו, מה קורה אבל במקרים מאוד מאוד מסוימים? למשל, כשאח אחד התחתן עם מישהי, ואז האח הזה נפטר בלי ילדים, זה לא אמור להיות מדי שונה. בדרך כלל אחים הם דומים, ואישה שהתאימה לאח אחד, גם בדרך כלל מתאימה לאח אחר. אומרת התורה, אם ככה, במקרה הזה, תצא מגדרך וכן תתחתן עם אשת אחיך ותייבם אותה ושיהיה ממנה, שישאר לאחיך שם בישראל. לא, אני לא יכול, אני רק עם מי שאני רוצה, אני לא יכול. אתה לא יכול? אז במה אתה יותר טוב מבהמה? תוריד נעליים. אין לך שום זכות לקחת אור של בהמה ולהשתמש בו, אין לך. כך טוען המלבי. בהסבר העניין של למה בייבו אומרים חליצת נעל, אבל יש פה גם דבר נוסף. יש פה גם נעל. מה זה נעל? נעל בעצם מלבישה את הגוף. הגוף הוא גם נעל של הנשמה, דיברנו על זה בשיעורים בנפש החיים, כן? הגוף הוא נעל של הנפש. אי אפשר לנשמה רוחנית לעמוד בעולם הגופים בלי גוף. כמו שאי אפשר לבן אדם לעמוד בלי מקום של רפש וטיץ' בלי נעליים שהוא לא ידלכלך. אז זה נקרא של נעלכו מעל רגליכו. כאילו תתפשט מהגשמיות שלך, שזה הנעל של הבן אדם. אדם שמת בלי בנים, הנפש אין לה מנוחה. היא מסתובבת והיא מחפשת גוף להתלבש בו, היא מחפשת נעל. היא מחפשת נעל. עכשיו, מה קורה? שלא ימחה שמו מישראל. כשמייבם מאח ונותן זרע לאחיו, זה כאילו שהנפש של המת באה פעם שנייה לעולם, כי הנולד הוא עצמו האח המת, ויקרא על שמו, והוא קם תחתום לנחלו, נכון? יולד בן לנעמי, עובד בן בועז, זה בעצמו מחלון בן נעמי, ואז לנפש של המת יש נעל, יש לו גוף שבו הוא יכול לעמוד בעולם. עכשיו, אם האדם לא חפץ לייבם, אז הנפש של המת נשארת בלי נעל, הוא לא יכול לעמוד עוד פעם בעולם הגופים, לכן אומרים לו, תשלוף, תוריד את הנעל. אתה לא רוצה לתת לאחיך הנעל? תוריד אתה את הנעל גם כן. וכאילו, בית חלוץ הנעל, בית חלוץ הנעל, בית חלוץ הנעל. כאילו, אתם בית חלוץ הנעל, לא לאחיך יש נעל ולא לך יש נעל. כי אתה אחיך לא נתת נעל, שזה גוף שהנפש שלו תוכל להתקיים בה, וגם לך אין נעל. עכשיו, פה היא באה, מגלה את מרגלותיו, מגלה לו את הרגליים, ובעצם אומרת, או שאתה מייבם, או שאתה חולץ. הרגל שלך עכשיו מגולה, כי אתה לא נותן נעל לאחיך. או שאתה מייבם ונותן לו נעל במציאות, או שתחלוץ. אבל שים לב שזה מה שקורה פה. עכשיו, היא באה ומרמזת לו את הדבר הזה, ואומרת נעמי לרות, ואת תראי שהוא יגיד לך את אשר תעשין. הוא יגיד לך אם לטבוע גואל קרוב יותר, או שהוא ידבר עם הגואל הקרוב יותר, הוא כבר יגיד לך מה לעשות. ואתוי מרי לאו קוי לשוטוי מרי, אילי אעשה. האילי הזה, זה קרי ולא כתיב. זאת אומרת, אומרים אותו, למרות שבפסוק זה לא כתוב. ואתוי מרי לאו, יגיד אשר תעשיני, אומרת, גם אז אני לא אעשה שום דבר בלי לשאול אותך. כל אשר תאמרי אליי אעשה. זאת אומרת, לכי תשאלי אותו מה לעשות. ואת בסדר, אני אשאל אותו, אבל אני אחזור אלייך עם כל מה שהוא יגיד בשביל לשאול אותך מה לעשות. איך אומרת לה? אבל יש פה גם ביטוי נוסף. היא לא מבינה את זה. זה מה שהמדרש אומר פה, שרות לא מבינה מה נעמי רוצה ממנה עכשיו. ללכת לגורן ולהשכב שם ולהתחבא ולהתלבש ולא, לא, היא בכלל לא בעניין. היא אומרת, כל אשר תאמרי, אליי אעשה. אבל את האליי הוא כמחוק, כאילו, לא כתוב. למה? כי היא מבטלת את עצמה לגמרי. כל השעות תאמרי יעשה, מה שתגידי, זה שיהיה, אני לא קיימת בכלל, כאילו, לכן היא אפילו לא אומרת כל השעות תאמרי אליי יעשה, אלא אליי זה רק קריא ולא כתיב, כי האליי פה הוא מבוטל, הוא כמעט ולא קיים. היא אומרת, אני לא מבינה כלום, אבל זה מה שאת אומרת לעשות, אז זה מה שאני אעשה. ותרד הגורן, אחרי שכולם גמרו את העבודה, היא מתגנבת בשקט אל הגורן, ותעס שם בגורן, כחוילה שור ציווה תוך המויסו, שחה את עצמה, התלבשה בגדי שבת, ויוכל בו יז ויש ויתאב ליבוי. באותו זמן שהיא הייתה בגורן והסתדרה, אז בועז יושב, אוכל, שותה, ויתאב ליבוי. רש"י אומר, עסק בתורה, במדרש יש פה שהוא אכל מיני מתיקה שמרגילים לב לתורה, סגולה למי שרוצה ללמוד, יכול קצת ממתקים. ויתאב ליבוי, שהטיב את ליבו בממתקים, במיני מתיקה שמרגילים לב לתורה. כן, ויבוי, 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 ואז הוא נכנס לגורן, לשכב בקצה הערימו, הוא בא לשכב בקצה הערימה, ותבוי ולות, ותגל מרגלוי סוב, ותשכוב, היא מגלה את הרגליים שלו, ושוכבת שם. ויהי בחצי הלילה, ויחרד הויש, ויילופס, והנה אישו שויכבס מרגלוי סוב. וואי, ניבה לגמרי, מה קורה פה? ויאמר מיעוט, ויאמר מיעוט, שואל מי את? את שד, את בן אדם. ותאמר אנוכי רוס עמוסכו, אומרת לו, בואי, אומרת, תראה, אני לא, אל תדון אותי לכף חובה, כאילו שיש פה איזה פריצות משהו במה שעשיתי, אם אני בא ובעצם פונה אליך שאולי תתחתן איתי, זה לא מקובל, זה לא אמור להיות ככה. אבל היא אומרת, כי אני אמתך. מה זה אני אמתך? כמו שיש קשר בין אמה העברייה לאדון, שהאדון מחויב לייעד אותה, אותו דבר יש קשר ביני ובינך מצד מיץ הסיבום. ולכן אני מבקשת, ופורס תוך נופכו על עמוסכו, כי גויל אותו. כאילו, היא אומרת, כמו שאצל העופות, הם פורסים כנפיים על בני הזוג, אז היא אומרת, גם כן פה, שיהיה כמו כנפיים של הבגד, כנפיים של הבגד שיש בהם ציצית שהם מצילים ממייס הזנוס, פורס תוך נופך על המוסך. אני רוצה הכל שיהיה בקדושה כמו שצריך, על כנפי בגדיהם, כי גוי אל אותו, כי אני רוצה רק במהלך של גאולה. ודרך אגב, חזל אומרים לנו שדוד המלך אומר, אני אבדכו בן המוסכו. מה זה אני אבדכו בן המוסכו? אני אבדכו זה דוד המלך, בן המוסכו, בן רוס המוסכו. רוס נקראת המוסכו. ואומר שכל חצויס לילה אוקום לא ידויס לכו. כל לילה בחצות דוד המלך היה כאן, ומודה לקדוש ברוך הוא על זה שבאותו רגע בויאז לא פעלת כללה רצינית אליה. אם הוא נה, מגיע לו בצדק אחרי שהיא נמצאת שם פתאום בלילה. והדבר הזה יכול לגרום שהייתה נמחקת לגמרי. והוא לא, ההפך, הוא לא קילל אותה, ועל זה דוד המלך היה כאן כל לילה להודות. אבל היא מגיעה פה במצב הזה, ואז הוא לא כועס עליה, ואומר, ויאמר ברוכו את לאדוני ביתי היטב, תחסדיך אחרוין מן הראשון, לבלתי לכס אחרי הבחורים, עם דל ועם עושיר. אומר לה, הוא רואה שהכוונה של השם שומעים, ברוכה את לשם ביתי, היטב תחסדיך האחרון מן הראשון, החסד הראשון שעשיתי בעלך, כשהתחתנת איתו, שבחרת לקחת איש מי יהודי, אז בחרת לפחות בבחור. יכול להיות שעשית את זה לא בגלל חסד, אלא כי הוא היה בחור יפה ובחור מוצלח, אז לכן התחתנת איתו. אבל החסד האחרון שאת הולכת לעשות עם בעלך, שזה ייבום, לקחת איש זקן מלכת אחרי הבחורים, שאפילו בחור אני אישה מעדיפה אותו על פני הזקן עשיר, נכון? וכל שכן היית מוצאת בחור עשיר שהיה לוקח אותך, כי נראה טוב, הייתה אישה יפה, ואת בחרת בזקן בשביל מה? רק בשביל לעשות חסד עם בעלך, שיהיה להקים שם לבעלך המת. זה חסד גדול מאוד שאת עושה לבעלך, ואיתם את חסדך האחרון מן הראשון. זה מגלה שגם אז כהתרדנת איתו, זה באמת בא ממקום טהור, באמת בא ממקום של אהבה אמיתית, ולא ממקום של כאילו מה, הוא טוב, הוא מוצלח, לכן היא רוצה אותו, היא רוצה את הכסף שלו, רוצה דברים כאחרים. אתה רואה שהיא באמת עושה את זה לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. יכולה גם להתחתן עם בחור עשיר, והיא לא עושה את זה. ואתו ביתי אל תראי, אומר, אני לא יכול לבוא עלייך ולהיאבם אותך עד שאני לא אשאל את הגואל השני. אבל אל תפחדי שאני לא רוצה לייבם אותך ואני עכשיו מתחמק ממך בתירוצים, והטוב איתי אל תראי, אל תחשבי שאני דוחה אותך בקש ואני לא רוצה אותך, כי מה? קוילה שאותו ימרי אעשה לך, אני מבטיח לייבם אותך כמו שאמרת, ופורס את הגנופך על המסור לגאול אותו. אם יתברר שאני הגואל, שהגואל הראשון לא רוצה לגאול, אני אעשה כל מה שתגידי. ואל תפחדי כשאני אתייעץ מחר עם אנשי העיר, שאולי יגידו לי שלא כדאי לך לייבם אותה, וזה לא מכבודי להתחתן עם נערה מואביה. אל תפחדי. כי יודע כל שער עמי, כי איש אס חייל אות. אומר, כולם מכירים אותך, שאת מוצלחת ואת אשת חייל. כולם יסכימו איתי שאני צריך להתחתן איתך. אין לך מה לפחד. ואתו כי אמנם כי גוי אילו נויכי, אומר לייבם אותך עכשיו אני לא יכול, כי אמנם גם שזה אמת, כי גוי אילו נויכי, בכל זאת אני לא יכול לייבם אותך, כי וגם יש גוי איל קרוי ממני והוא קודם לי, אז אני לא יכול לייבם. יש הגמור מסבירה בעצם שהיה את ה... או שקראו לו טוב או שקראו לו בבסר דף צדיק א', נראה לי הגמור מסבירה את זה. הם היו ילד בנים של נחשם בן עמינדב, אלי מלך וטויב ובויאז, והם היו ילדים של נחשם בן עמינדב, סלמוין, סליחה, סלמוין אבא של אלי מלך, כן, ובויאז, והם היו אחים. ואז מה שקורה שבעצם הוא קודם, טוב קודם, ורק אחר כך מגיע בויאז. אז לכן הוא אומר שהוא יהיה קודם. סלמון נפטר כבר כנראה. ליני, סלמון היה סבא, כאילו, סלמון היה אבא של אלימלך. ליני הלילה, אומרת, הלילה הזאת תשני לבד, תשני פה עד שיהיה בוקר, ואז אני אדבר עם טוב. טוב, כך קראו לו. ואויו, והבויקר אם יגולך, טויב יגאל. אז אם הוא יגאל לוחתך, האיש הזה שקוראים לו טוב, אז הוא יגאל, כי הוא קודם. ואם לא יחפוץ לגולך, אם הוא לא ירצה, אני מבטיח לך בשבועה, בשבועה, וגאלתיך אונויך חי השם, אז אני נשבע לך שאני אגאל אותך. והוא רצת לקום מאיפה שהיא שכבה, מרגל אותם, אז הוא אומר לו, שכבי עד הבויקר, שכבי במקום הזה, אני לא מפחד מהיצר הרע שיבוא עכשיו. וחזל אמרו שהוא ליצר שלו הוא נשבע חי השם על שתי התנאים, תנאי שאם יגאל טוב יגאל, ועל זה הוא נשבע חי השם שהוא לא ייגע בה כל זמן שהוא לא דיבר עם טוב, הוא נשבע ליצר שלו. וגם חי השם שאם לא יחפוץ לגרלך הוא גאל תיכנוכי, וזה הוא נשבע לה. היה פה שתי שבועות, ולכן יש לנו בויאז, פלטי ויוסף, שזה שלושה צדיקים שהיו בניסיון, ניסיון גדול מאוד, והתגברו על עצמם. והגמור אומרת, יוסף היה הראשון, אבל אצלו זה היה רגע אחד. לעומת זאת, אצל בויאז זה לא היה רגע אחד, אלא מה זה היה? זה? זה היה לילה שלם. ואצל פלטי, פלטי מלאי, זה היה 20 שנה. זה היה 22 שנה נראה לי. זה היה המון שנים שהוא היה לו את האישה של דוד אצלו בבית, ששאול נתן אותה ולא היה לו, והוא התגבר על עצמו. וחזל קוראים לזה, הוא נעץ חרב בינו לבינה, ואמר כל העוסק בדבר זה יתדקר בחרב. כאילו דקע אצל עצמו חרב, כי הוא אומר אין דבר כזה, אין, פשוט לא קיים. וככה הוא שבר את היצר הרע שלו, ולכן בוא אז כן. דרך אגב, הזוהר הקודש כותב פה דברים נפלאים ונוראים, יש פה זוהר ברוס, שכל המהלך פה מרמז על המהלך של עם ישראל מול הקודש ברוך הוא. והקודש ברוך הוא אומר שוודאי שאני גואל ואני צריך לגמור את המלאכה ולהושיע את הבנים שלי, אבל הגאולה שעוד עתידה לבוא היא רחוקה. כי כשאני גואל, זה אם ישראל יהיו רשעים, לא יהיה בהם זכות, אני אעשה למען שמי. אבל יש גאולה אחרת, שיהיה בזכות שישובו בתשובה. ואם יגול יכתוי והיה בבוקר, ואם לא יחפוץ לגול לגל תיכון לא יחיד, דברים נפלאים, נפלאים ממש. הברטנורה דווקא בפירוש שלו פה על, על, על מגילת רות, יש לו פה כל מיני אריכסן שהוא מסביר את הדברים בפנים, אבל יש פה המון המון רמזים. שימו לב, אתה מריח שהולך לצאת פה מושיח מהסיפור הזה. יש כל כך הרבה מילים של גאולה מסתובבות פה באוויר, כן? יגלך טוב, לא יגלך, גלתי חנוכי, חי השם, שכבי על הבויקר, רק תחכה קצת והנה הגאולה תבוא. יש פה המון המון רימוזים בכל הפרשה הזאת. ותשכב מרגלוי סוב עד הבויקר ותוקום בטרם יקיר איש אסרייהו, כן? היא שוכבת שם עד הבוקר, היא קמה. ויומר אל יבודה כי בוא אישו הגויר נוציבה לנערים, לנער שהיה איתו, שלא יגל לאף אחד שהייתה בשדה בלילה עם הנערות, בא מהשדה אל הגוירן, כן? כי בו אישו הגוירן ונשארה שם לישון. ויואי מרובי המטפחס אשר עולייך ואחז יבו ותויחז בו. זה פירוט מדהים מה שיש פה, כן? אומר לה, תביא את המטפחת, ואז היא אוחזת במטפחת ותויחז בו. ויומוד שיש שאוירים ויושס עולהו ויובוי העיר. כן? הוא לקח שש שעורים. חזן אומרים, מה זה שש שעורים? שזה כמות מאוד, מאוד מסוימת, שזה יותר רמז מאשר כמות, כי שש שעה היא לא יכולה לסחוב. אבל שש שעורים בודדות, אז מה זה, זה כמות? רק הוא נתן לה את זה בתור רמז, שירצית מרצית ממנה מושיח, שיש בו שש תכונות, רוח, חוכמה, בינה, רוח, עץ, גבור, רוח, דעת, וירס השם, ושיוצא ממנה דוד המלך, שיש בו שש מעלות, וכל מיני דברים שיש פה רמזים בשש דברים האלה שהוא נותן לה, ויובוי העיר, ואז היא נכנסת לעיר, ותובוי אלך מויסו. בדרך הוא הלך, איתה ליווה אותה, אבל כשבאו קצת לפני העיר, אז נפרדו, הוא בא לעיר לבד, והיא באה אל חמותה לבד. ואתו אומר מי את ביתי, גם כשהיא באה לבית חמותה זה עדיין היה שאי אפשר לזהות אנשים, ועוד לפני בטרם יכיר איש את רעהו, ולכן היא שואלת מי את ביתי, מי הגיע. ותגד לו איז כל אשר עושה לו איש, שהוא נשבע לה שהוא יגאל אותם או על ידי טוב או על ידו. ואתו אומר שאיש עשה עירים או אלה נוסן לי, כי אומר אליי, לא בשביל קידושין, רק בשביל, כי אומר אליי, עוד פעם אליי הזה זה קריא ולא יקסיב, אל תבואי ריקו מלך מויסי, שלנו אוכל הבוקר. המלבי בכלל מסביר שהכמות הזאת של שש שעורים זה שישית השאה, וזה הכמות הזאת, המידה הזאת נקראת שש, כמו ויחזקאל ממבוב ושישיתם את העיפה, ואין פוחתים להניע עובר ממקום למקום, מכיכר שמחזיק חצי קו, וקו נעמי ורוס זה מזון סעודת שחריס לשתיהם. ואז הוא בעצם גילה שיגמר היום, ולא יצטרכו לחכות עד הערב, כי הוא שולח להם אוכל רק לארוחת בוקר. כי עד ארוחת ערב זה כבר מסודר. טוב, מה קורה? ואתו אמר שבי ויתי עד אשר די די נהי חיפויל דבור. אומרת נעמי לרות, שבי ביתי, תשבי רגוע, יהיה טוב, כי לא ישקו איתו איש, כי אם כי לא הדבור היום, מזה שהוא נתן מזון רק לסעודה אחת, סימן שהיום ייגמר הדבר. המדרש שאומר שצדיקים הין שלוהם, הין ולאו שלוהם, לאו, והם תמיד זריזים. הם צריך לעשות משהו, הם קמים ועושים. הוא אומר, כי לא ישקו את האיש, כי אם כי לא הדבר היום. תדע לך, ככה זה אצל צדיקים, הם לא סוחבים אנשים מסכנים עם הבטחות לטווח ארוך. כשמדובר על משהו שצריך לעשות, הם קמים ועושים, גומרים את זה. עד כאן פרק ג', עכשיו מתחיל פרק ד', ובו יעזור לו השאר וישב שום, והנה הגויל אויבר אשר ניבר בויז. וואו, איזה נס, בויז רק נכנס לשער, מושב הסנהדרין בשביל להזמין את הגויל על ידי השטיח בעזין, וכבר והנה הגויל עובר אשר דיבר בויז, והנה כאילו, ומה זה והנה כמו שאמרנו? בהפתעה, הגויל עובר, דבר חדש, הוא לא היה אמור לעבור שם בכלל. למה? איך פתאום הגיע לפה? סייעתא דשמיא. למה סייעתא דשמיא? אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, רות עשתה מה שעליה, בועז עשה מה שעליו, אף אני עושה מה שעליי. אתה את שלך עשית? הוא את שלו עשה? יופי, עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה את שלו. ורבונן אמרי, אפילו אם היה בסוף העולם, תפסו הקדוש ברוך הוא בבלוריתו והביא אותו לשם. שם אותו פה. זהו, אתה עכשיו צריך להיות פה. והנה יגוי אלוי וירשר דיבר בויז ויומר, כמו שבויז אמר, כן, שאם הגואל, אז זהו, הנה הוא פה. סובה יומר, סורו שבו פה, איפה לא איני על מויני. בוא. סורה, תסור מהדר שלך, תיכנס לפה ותשב. פלוני אלמוני, מה זה פלוני אלמוני? יש איתך דבר פלא. ואלמוני זה כאילו קשר, כמו מאלמים אלומים. יש לך קשר פה עם משהו שהוא דבר פלאי, כן? שיש דבר שצריך להחליט, בוא פה, בוא תשב פה. ויוסר וישב, הוא נכנס ומתיישב. זאת אומרת, הוא לא אומר לו מה הנושא, הוא דבר ראשון מכניס אותו פנימה. ויקח עשרו אנשים מזקני העיר, ויומר שבופוי. הוא הכין אותם, והוא למד איתם את הסוגיה של אמויני ולא ימויניס, האם אמויניס מותרת או אסורה. וזה בעצם כי למה שלא למדו את הסוגיה טוב, שלא יהיה מצד שתלמיד חוכם שאמר הלכה אחרי מעשה אין שומעים לו שהוא נוגע בדבר. לכן לפני שהוא נוגע בדבר, לפני שעולה העניין של הגאולה והייבום, כי זה עדיין שייך לטויב, זה עדיין לא קשור אליו, הוא לא נחשב נוגע בדבר. אז דבר ראשון, למדתם את הסוגיה, תגיעו אתם למסקנות הנכונות, האם מותר או אסור, ואז תפסקו כשזה יהיה נוגע למעשה, אני לא אוכל לפסוק, אני אינו הגיע, אבל שהסוגיה תהיה אצלכם. עכשיו, מה שקורה, הוא קורה גם לעשרה אנשים, חזל אומרים שצריך קידושין. זאת אומרת, הוא מצידו, ברגע שזה קורה, הוא עושה את זה, הוא לא הולך לחכות, הוא כבר הביא עשרה שיהיו מוכנים לעשות סידור קידושין במקום. הכל כבר מוכן. והיום אמר שבו פה, היום אמר, הוא גדול הדור, הוא אמר להם שבו פה, אז כולם יושבים, וישב הוא... ויאמר לגויל חרקס השודה אשר לאוכינו לאלי מלך. כן? אומר, הוא אחיין שלו, כן? אבל הוא קורא לו אחינו, כי אדם קורא לאחיין שלו אחיין, כן? מלשון אח. אומר, אין לפרש שכבר מכרה לאיש אחר, כן? ורצה שיגל את השדה, כי שדה אחוז הנה ניגל פחות משני שנים. אומר, וגם ביום כנו יסחו השדה מיד נעמי, זאת אומרת, היא הסכימה למכור את זה, והכריזו שהשדה הזאת עומדת למחירה. אז כאילו כבר מכרה את זה למי שירצה לקנות, ואז הוא אומר לו, הנה, תראה, וחלקה זאת אשר אני מכרו נעמי, השוב המזדה עם היום, כי הוא מוכנה כבר למכור את זה, ולכן הוא בעצם אומר לו, ואני אמרתי, אני לא רוצה שתיפול נחלת אחינו ביד זרים, ואתה קודם בגאולה, לכן אני אמרתי, אגלה אוזנך לאמור, אני אגלה לך באוזן, ואני אגיד לך, תקנה אתה, את השדה הזאת כנאי נגד היושבים ונגד זקני עמי. אם תגאל גאול, אם אתה רוצה לגאול בעצמך, תגאל בעצמך, ואם לא יגאל אגידו לי ואידאו, כי אין זו לא שכו לגאול ואונויכי אחריך. אומרים, אתה לא רוצה לגאול, אז אני אגל, אני אחריך, ואני אגל, אני בתור הולך אחריך, אז איך שאתה רוצה. הוא אומר לו, והוא אומר גם יותר מזה, הוא אומר, ואם לא יגאל, ולשון נסתר, הוא אומר סיפור מה שאמרתי לנעמי, שאני אגלה את הזנחה, ואני אגיד לך, נגד זקני המקנה, אם תגאל, גאל. כל זה, הוא אומר לו, הבטחתי לה, שאני אומר לך, ואמרתי לה, ואם לא יגאל הגואל, אז אני אגל. זאת אומרת, הוא לא אומר לו, תשמע, אם אתה לא רוצה, הוא אומר לו, פורש, תראה, אני הבטחתי לנעמי, שאני אטפל פה בעניין של השדה וזה, שלגאול. אם אתה גואל, מה טוב, זו בחירה שלך. אתה לא רוצה לגאול, אז אני אגל. ואנוכי אחריך, אני מוכן ואני הולך לגאול אחריך. והיאמר, אנוכי אגאול. אומר, טוב, אני רוצה לגאול, את החלק של השדה אני רוצה לגאול. אומר לו, בועז, והיאמר בויז. אומר, כן, אבל אי אפשר לגאול את החלק של נעמי לבד. כי הגואל שקונה את החלק של נעמי, יצטרך לגאול גם את החלק של רוס. יש הבדל ביניהם, כי החלק של נעמי קונים בדרכי הקניין שקונים שדות. אבל החלק ששייך לרות לא שייך לקנות את זה באופן כזה, רק בדרך של ייבום. תייבם את רות וממילא תזכה בשדה. רק מה, שצריך להקים שם המת על נחלתו, כי הוא בא לזכות בחלק הזה על ידי ייבום, כן? שעל ידי להקים שם המת על הנחלה, וזה מה שהוא אומר לו, ביום כן אוי זכו השדה מיד נעמי. אתה לא תקנה, ביום קנותך השדה מיד נעמי, לא תקנה את חלקת השדה, רק את החלק של נעמי לבד. תקנה את השדה בשתי חלקיו, ויש חילוק בדרכי הקנייה. החלק של נעמי תקנה מיד נעמי בקניינים, תיתן כסף. אבל החלק השני שהוא מייס רוס אמו יביו, כן? אי שעשה מייס קוניסו, בחלק הזה אתה צריך לקנות מיש את המת על ידי ייבום, ועל ידי הזכייה בה אתה תזכה גם בחלק השדה, ובזה יש תנאי להוקים שם המייס על נחל אוסוי. הנחל הזאת תקרא על שם המת, לא על שמך, כדין ייבום. ויאמר הגויל, על זה הוא עונה, לא יוכל לגאול לי. אני לא יכול לגאול את זה, לא, אני לא יוכל שיהיה לעצמי ויהיה לי על שמי, כי אני מפחד. למה? פן אשחיס אס נחל אוסי, זה לא יקרה על שמי, אני רוצה שהשדה תקרה על שמי, אם זה יקרה על שמה, אני לא רוצה. גאה לכו התועז גאול אוסי, כי לא יוכל לגאול. והוא למעשה לא דרש אמויני ולא אמויניס, ולכן הוא לא רצה להשחית את נחלתו שהילדים שלו יהיו אסורים. ועל זה הוא כפר, כי לא יוכל לגאול לי. אני לא רוצה לגאול, גם כי השדה לא תיקרא על שמי, זה לא יצטרף לנחלה שלי בעצם, זה יישאר סוג נחלה ששייך לה, שייך לאשת המת. ודבר שני, שאני לא רוצה לסכן את הילדים שלי, את הקדושה שלהם, את הזרעי את הילדים שלי הלאה, לא יוכל לשחוס פן השחיס את נחלתי. יש פה את הוורט המפורסם של הבריסקי רוב, הוא אומר, למה פן השחית את נחלתי? רגע, מותר להתחתן עם המונית? אם אתה פוחד שאסור להתחתן עם מואבית, אז אסור. לא רק בגלל שהילדים שלך יהיו אסורים, מצד עצמך אסור לעשות את זה. אז אומר הבריסקי רוב, לא. הרבנים פה, הרי כולם פוסקים היום שמותר. אבל היות וזו הייתה הלכה רופפת שלא נקבעה לדורות, אז הוא אומר, רגע, אז מה יקרה? אני היום מתחתן איתה ביתר, אבל דור הבא יפסקו הרבנים שאסור, ואז מה יקרה? הילדים שלי יהיו אסורים. זה שהילדים שלי יהיו אסורים, את זה אני לא רוצה. זאת אומרת, פנשחית את נחלתי, מרגעה לך אתה את גאולתי כולו אוכל לגאול, וזו יסלפונים בישראל, על הגאולו ועל התמורו לקיים כל דבור, שולף איש נעלוי ונוסן לראיהו, וזו יסתעודו בישראל. המדרש מסביר שבהתחלה היו קונים במנעל ובסנדל, שולף איש נעלו. אחר כך היו חזרו להיות קונים בקצצה. מה זה הדין הזה של קצצה? אז אומר רבי יוסף ברבין, כל מי שמוכר סודיו, היו קרוביו מביאים חבית מלאה כליות ואגוזים, משברים בפני התינוקות, והתינוקות מלקטים ואומרים, נקצץ פלוני מאחוזתו. כך, מי שהיה נושא אישה שאינה הוגנת לו, היו הקרובים מביאים חבית מלאה כליות ואגוזים, ושוברים לפני התינוקות, והתינוקות מלקטים ואומרים, אבוד פלוני ממשפחתו. חזרו להיות קונים במנעל ובסנדל, שלף איש נעלו ונתן לרעהו, חזרו להיות קונים, בסוף התחלף והגיעו לקנות קרקעות, בכסף ובשטר ובחזוקה. אז הוא אומר, וזאת לפנים בישראל, בימי קדם, בימי יהושע, היו קונים בחליפים. אחר כך עברו להיות קונים בקצוצות, על ידי ששוברים את הכלי, ויוצא כל קצץ פלוני מאחוזתו. למה? כי זה היה איסור בעיקרו, נמכור את הנחלה, אז לכן ככה היו עושים את זה. אז הוא אומר, אבל יש הבדל בין לפנים ומלפנים. מילת מלפנים זה דבר שנוהג עכשיו, תמיד נהג מלפנים עד היום, זה נוהג בצורה הזאת. לפנים, אומר שפעם היה ככה, היום כבר לא. האומים לפנים ישבו בה. אז הקניין הזה יתבטל אחר כך. אז הוא אומר, מה הטעם שיתבטל באמת? אז יש תריס בערכין לפלמד שאומר שכל דבר שחוזר לביילים, כמו מתון על המלסלח, זה ראש העילה או סחירס, לא נקנה בחליפים. רגע, קניין חליפים הרי לומדים ממי? מבוי, אז שלף איש נעלו, ושם זה הרי יוירש, וסופו לחזור ביובל. כן, רבי יחנן אומר שהאחים שכל כולו כורסים ומחזירים את זה לזה ביובל, ואז היה יובל נויג. אומר, אז הוא מתרץ לפי מה שכתוב בגיטין, מתרץ המלבים על פי מה שכתוב בגיטין, דף ממחס, אומר, חיסדה, מחלויגס ביובל שני, אבל ביובל ראשון, דברי הקויל, מייבי וקוירה, דאקת אלוי סמך דייטי. כל זמן יובל ראשון היו קונים בקניין סודר, אבל אחרי היובל הראשון כבר לא יכלו לקנות בקניין סודר, שהם כבר ידעו שזה יחזור ביובל, וסמכו דעתם על זה, ולכן תקנו קניין קצוצו. זאת אומרת, בהתחלה, עד היובל הראשון, קנו בקניין סודר. כי זה היה הבדל בין יויבל ראשון ליויבל שני. מי יויבל ראשון ועלה, אחרי שהיה הפעם ראשונה, יויבל 50 שנה אחרי שנכנס, זאת אומרת 64 שנים אחרי שנכנסו לארץ, שהיה יויבל הראשון, אז התחילו לעשות קצוצה, כן? אבל בקניין הזה של בוי, אז לא יכלו לקנות בקצוצה. למה? כי הרי הגויל הראשון לא רצה לגאול. הוא אמר פנה שכסת נחלוס, יגאולו דרש המויני בלי המויניס. אם היו מביאים חבית ושוברים לפני התינוקות, היו אומרים שזה לא בגלל שהוא מחר מאחוזתו, רק בגלל שהוא נשא אישה שאינה הוגנת. שעל זה היו גם כן עושים קצוצו, כמו שכתוב שם במדרש, כמו שכתוב בקסימס דף חופחס. כן, קיצד קצוצו, איך עוד מנחם שנוצר אישה שאינו הגנס, אבל שם בקסימס כתוב רק את הצד הזה של אישה שאינה הוגנת, ולכן חזר ונהג קניין חליפין, שזה היה הקניין שהיה נהוג לפנים בישראל, בזמן היובל הראשון. אפילו שעכשיו היה אחרי היובל הראשון, שהיו בדרך כלל עושים קצוצו, במקרה הזה לא יכלו לעשות קצוצו, כי הרי הסוד נקנה על ידי ייבום, גם כן לא חוזר ביובל, כמו שכתוב בחיוזנום בייס. ואילו שאין חויזרים ביובל והמייבם, לכן הוא אומר, וזו סלפונים בישראל, שהיו עושים קניין על ידי חליפין. נקיים כל דבר לגאולה, ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו, שזה קניין חליפין. וזו יש התעודו בישראל, הקניין הזה נהג פעם, בזמן היובל הראשון. לכן הוא שם את זאת התעודה גם עכשיו, שהוא לא יכול לקנות את הקצוצו, כי היה נוצר בלבול, מה הוא קנה? האם הקצוצו היא בגלל האישה שאינה הוגנת? שהיא כאילו לא ראויה על פי הלוכה, היא אסורה על פי הלוכה, פנש חצת נחלוסי, או בגלל הסיבה של מכירת השדה. אז לכן חזרו לנהוג במנהג הישן של קניין חליפין. עד כאן המהלך הנפלא של המלבים להסביר את הוויכוח פה. והיוי מרגוי לבויז כני לוח, אחרי שירשו לגאול ומקנה לו את זה בקניין סודור, הרשפו כותב בקידוש נף חוף א', כן, לקורב קורב קוידם, שקדימת הקורב תחילו לא צריך פסוק, שמהקורב יעילוב. אז הוא אומר ש עיקר הפסוק בא להקף שדווקא בסדר הזה, שאם הדוד הוא לא עמיד והבן דוד הוא עמיד, הוא לא נגאל. זאת אומרת, תמיד דווקא לפי הסדר. עכשיו, מה שכתוב אצל בויה, אז הדוד לא רצה לגאול ונגאל על ידי הבן דוד. הוא אומר, זה עצמו הטעם שהוא קיבל קניין. הוא אומר, קני לוח, ואמר הגואל לבועז קני לוח, והאיש לא יבנה אלוהי, וזכה לו על ידי קבול הסקיניין שהוא יעומד במקומו וכוחו כגוחו, והוא גואל בעצם בשמו, שלא יהיה מצב שהלמות שמדלגים פה על דור. והאיש לא יפנה אלוהי, יש לנו מחלוקת מפורסמת בגימורא מי שלף, זאת אומרת האם קיניין החליט אם זה בכליו של כהן או בכליו של מקנה. ויאמר בויז לזקנים וכל הום, הוא מזמין את כולם שיהיו עדים, עדים אתם היום, כי קוניסיס כל אשר ללי מלך ואיס כל אשר לחיליון ומחלוין מיד נעמי, שהוא קנה מנעמי את כלל השדה, וזה הוא קנה בכסף שטר וחזוקה, כן, חזרו לקנות בכסף שטר וחזוקה כשלא היה מקום של ייבום, ושהוא קנה את רות שהיא עדיין נחשבת אישס מחלוין, כי רות בעלה עדיין נמצא כי בעלה נמצא עדיין בה, כמו שכתוב בזויר, שכל זה העניין של ייבום, שהנפש של הבעל עדיין נמצאת. מי שמכיר את הנושא של תיקון אלמנה, זה בעצם גם כן בהרבה פעמים, אפילו כשאין ייבום, הנפש של המת עדיין נמצאת, והיא מתנקמת, אם מישהו התחתן איתו, ואז עושים תיקון אלמנה, עושים את זה, מניין ידוע. והוא אומר, קניתי אותה לאישה, לאוקים שעם המי, זלנה חלוסו, איבן, זה הוא מזמין אותם לעידים פעם שנייה. מכירת וקניין השדה זה עניין בפני עצמו. וקניית האישה וקידושיה זה עניין בפני עצמו, ועידוס מיוחדת על העניין הזה, ואיס כל אשר לחיים למחלים מיד נעמי, וגם אסרוס אמו יביאו איש אשמח לוין קוניסי לי לאישו לאוקים שם המייס על נחל אוסוי ולא ייקורס שם המייס מאים מחוב ומשער מקוימוי עדים אתם היום. אשתו תבוא, תכנס, אם כולם יגידו, זה אשתו של מחלוין ולכן זה נשאר במשפחה, אז יש פה קיום לבן אדם, לשם של הבן אדם. והיום מרו כל הום אשר בשער והזקנים עדים, הם אמרו כולם, כן, אנחנו עדים לדבר הזה. ואז הם מברכים אותו בשלוש ברכות. ברכה ראשונה היא ברכה לאישה, שלמרות שהיא בעצם באה ממשפחה של גויים, היא נכדה של אגלוי מלך מויוב, יש אפילו גרסה שהיא הייתה צאצאית של המולק. יש גרסה כזאת, כן? במדרש, נראה לי פסיקתה. איתן השמס או אישו אבו אל ביסך, או האישה, למרות שהיא בת גויים, ברגע שהיא באה אל ביתך לצדיק כמוך, היא תהיה בצדקות שלה כרוכי לוך לאו אשר בונו שתהיה אמס בייס ישראל. בנות של מי הם היו? לבן הארמי, נכון? התחתנו עם יעקב, על ידי זה הגיעו לדרגה שבנו שתהם את בית ישראל. אותו דבר גם ממנה, מהאישה הזאת, למרות שהיא נכדה ובת של וכולו, ייבנה ממנה בית נאמן בישראל, בית מלכות, שבזה יהיה תלוי הצלחת כל עם ישראל. ברכה שנייה, מברכים את בועז. ועשי חיל באפרוסו וקרושים בבייס לוחם. עשי חיל באפרטה, בית לחם זה שם העיר, ואפרט זה שם המשפחה שלו, שם מיוחסים. תעשה חיל את כל השלמויות יהיו עליך, שלתפאר את כל משפחת אפרטה, ותקרא שם בבית לחם שעל ידי פרסום שמך יתפרסם העיר שלך. זאת אומרת, אתה תהיה לכבוד לכל העיר. זאת אומרת, זה יהיה, כולם יגידו, אני בן דוד שלו, כן, אני שכן שלו. אתה מבין, תעשה כבוד לכל בית לחם. ואז מברכים אותו חוץ מזה ברכה שלישית, ויהי ויש חוק ויש פרץ אשר ילדו סומור ליהודו, למרות שהם בני יבמה, אם יקראו על שם המת, הרי גם בייס פרץ שילדה תמר ליהודה זה הרי הידי העניין של ייבום, נכון? זה היה ער ואוינון ולא היה ייבום, ואז הגיע יהודו וייבם אותה ויצא מזה פרץ, והוא מתייחס למי? ליהודו. ועל כל הכבוד של יהודה זה ממנו. אותו דבר גם יהיה הבית הזה, למרות שזה עניין של ייבום וכביכול אתה נותן את זה למישהו אחר. ואי ויסחו כביס פרץ אשר יולדו סמור ליהודו, מן הזרע אשר יתנה דוינוי לכו, מן הנערו הזויס. שלוש ברכות, ברכה לאישה, ברכה לאיש, וברכה לילדים שיצאו להם. ויקח בו יזה סרוס ותאילוי לאישו ויובוי אליו, ויתן אדוינוי לו הירו יוין ותילד בין. הוא לא נהג כמו מייבם אשת אח, שאז יבוא מיובוי אליו ויבמו, ולא עושים כסף ושטר, רק עושים מים על דרבונון. היבום הזה היה רק מצד מנהג, לא עניין של ייבום, לכן הוא קידש אותה כרגיל בכסף ושטר. ויקח בו יזה סרוס ותאילוי לאישו קודם כל, ורק אחר כך ויובוי אליו, ויתן השם לו הירו יוין, למרות שהיא הייתה עם בעלה 10 שנים כמעט ולא ילדה. אבל פה הוא שואל הבחור וזה זקן, ויתן השם לו הירו יוין, הקדוש ברוך הוא נתן לה הריון. זה היה ממש נשמע עם גילוי עצום. ואת הילד בין, ואז יולדת בן. ואת אמרנו הנושים אל נעמי, ברוך אדוינו אשר לא ישביס לך גויל היום, ויקורי שמוי בישראל. מה שנוגע להיום צריך ברכה להשם שלא ישבית לך גואל. הבן שלך הנולד בילד הזה, זה סוד היבום, כן? שהוא המת בעצמו, הוא הגואל שלך, שלא תמותי ערירית. ומה שנוגע לעתיד יקרא שמו בישראל, בעזרת השם הילד הזה עוד יהיה מפורסם גדול, הוא יהיה צדיק גדול, יקרא שמו בישראל. והוא הולך למשיב נפש, הוא החזיר את הנפש אל מחלון פעם שנייה, הוא השיב את הנפש אל העולם הזה, והנפש שלו זה הנפש של מחלון. מחלון בן נעמי זה בעצם הילד הזה, עובד בן בועז, והוא גם כן ולחלקי לסייב עושיך. למה הוא יעזור לך תמיד שגם שתזכנה? כי חלוסיך אשר אהיב עושיך ילודתו, אשר היא תוי ולוך משבעו בונים. ואז מקלה כזאת שאוהבת אותך כל כך, היא בשבילך יותר מעשרה בנים, נשבעה בנים יותר טובה, וחוץ מזה יש לך את הילד הזה, את מסודרת. ותיקח נעמי את הילד ותשיסהו בחיקו ותאילוי לאימנס. היא ממש בן שלה, היא נשאה אותו כמו אומנת את הבן שלה. והשכנות אמרו ותקרנו לאי השכנו איס שם לימור יולד בין לנעמי. כל השכנות אמרו, כי זה האמת, לכן התורה אומרת מה שהשכנות אמרו. מה זה משנה מה השכנות אמרו? אם אתה תחבר ותכניס לתנך את כל מה שהשכנות אמרו, יהיה תנך מאוד מעניין אבל מאוד ארוך, כן? אבל פה פתאום ותקרן על השכנות אמרו שנעד בן לנעמי, מאוד מאוד חשוב. רק מה, כי הם אמרו דבר מאוד נכון. השכנות האלה, השכנות האלה אמרו שיולד בן לנעמי, וזה האמת, כי הוא בן נעמי בסוד היבום, לכן קראו את שמו שהוא בן נעמי. השם העצמי שלו זה עובד, כי הוא עתיד לעבוד את השם, והוא אבי ישי שממנו יוצא בית דוד. והנשמות האלה יש את הסוד של תיקלה. טוב, שנייה, אני אקרא את הפסוק. ותקרנו השכנות שם לאמור יולד בן לנעמי, ותקרנו שמוי אויבד הוא אבי ישי אבי דוד. יש ככה, אריזל כותב בספר הגלגולים על הפסוק, אית אשר שלט האדם באדם לרע לו. יש נשמות עשוקות, השמות שלו נתפסו על ידי תיקלה, ותיקלה, ככה הוא נקרא, זה כוח הרע שהוא עושק נשמות, ואי אפשר להוציא את הנשמה מהם, כי הם יונקים, תיקלה יונק שפע מהנשמות הקדושות שעשוקות ונמצאות אצלו. ומה קורה? ומרמים אותם, שמראים להם מקום פגום, כן? מה קורה? מראים לתיקלה איזה מקום פגום, ואז הוא חושב, טוב, אם הנשמה הזאת תעבור לשם, אז היא עדיין תישאר קשורה אליי, כי זה נראה לו מקום פגום. ועל ידי זה בסוף מתגברת הנשמה על העושקים שלה ומצליחה לצאת משם. ולכן נשמת השבטים הגיעו דרך רחל ולאה, שהיו שתי אחיות, והם חשבו שישארו הנשמות בתומה, כי מה, שתי אחיות זה חתונה באיסור, זה גילוי עריות. אותו דבר גם נשמת פרץ בתמר, נשמת רות ונעמי באמן ומויוב, כן, הם מתחברות שמה. ולכן דוד אומר, בני איש אדמה כבוידי לכלימו, שהיו אומרים שבא מבוט רות המואביה ואומר להם, אמרו בלבבכם על משכבכם ואתם לא באתם מאיסור שתי החיות, ודומו, תשתקו. איך הוא אומר לאנשים שבאים אליו בטענות שאתה מגיע ממקום כזה? וזה הרגישו העם והזקנים ואמרו, ייתן השם את האישה כרחל וכלאה, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר. כל הדברים הגדולים האלה הגיעו רחל ולאה שתי אחיות, הגיעו על ידי תמר עם כל הסיפור ויתה לאה אל הדרך. שם יוצאים הנפשות מתיקלה, שם יוצאים סוד ברור הנשמות מתוך המקומות הנמוכים. אבל זה באמת דבר שלומדים אותו ולא מתעסקים איתו. זה דברים שהם מאוד מאוד עמוקים וגדולים. והפסוק מסיים ואומר, ואילה תוילדו איס פורץ, הוא אומר עכשיו את כל הרשימה, פרץ הויליד אס חצרוין, וחצרוין הויליד אס רום, ורום הויליד אס אמינודוב, ואמינודוב הויליד אס נחשוין, ונחשוין הויליד אס סלמו. כן? נחשוין הויליד את סלמה הצדיק, הוא סלמה מבית לחם. הילדים שהצאצאים שלו, אלה הם ביטלו את הסנדראות של שיב ירבם ונבט, וסלמוין הויליד אס בויאז, ובויאז הויליד אס אויבייד. הוא הוליד את בועז, בועז הוליד את עובד, כן? ואז ואויבייד הויליד אס ישוי, וישי הויליד אס דוד. עד כאן מגילת רות, וזה בעצם הייחוס של דוד המלך. יש כמה טעמים, דיברנו על זה בשיעור נפרד, למה קוראים את מגילת רות ופירושים אחרים. ברוך השם, אשרינו שזכינו, השם יעזור, שיהיה חג שמח, ונראה כבר את הגאולה השלמה בקרוב.